שלום לכולם. היום אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש דברים. ומתחילים עם פרשת דברים. כך כתוב בפרק א', פסוקים, פסוק א' עד ח'. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ויהי, ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן, אשר יושב בהשטרות בעדרי. בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בער את התורה הזאת לאמור, השם אלוקנו דיבר אלינו בער חורב, לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, נו, עושו לכם ובואו הר האמורי, ואל כל שכניו בערבה בהר, ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ, אשר נשבע השם לאבותיכם לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרם אחריהם. כך כתוב בתורה. לכאורה, כך גם יש אפילו מהמפרשים החיצוניים שכותבים, שמשה מציג איזושהי סקירה היסטורית מהעבר הקרוב והרחוב של עם ישראל. הוא מספר את כל הנדודים במדבר, כל מה שקרה לעם ישראל, את מלחמותיו, ולכן אנחנו מחויבים לשאול, האם באמת זה מה שהתכוונה התורה לספר לנו? האם היא באה לדבר איתנו על העבר הקרוב או הרחוק? האם התורה שלנו היא ספר היסטוריה? ואם היא לא ספר היסטוריה והיא בכל זאת כותבת לנו בלשון עבר, אנחנו לא יכולים להתעלם מכך. להיות בלשון העבר ולשון העתיד, או בכלל הזמנים מצויים בתודעתנו, זאת שחיה עכשיו, זו שנותנת לנו דרך להסתכלות על העולם, שאנחנו כמעט ולא יכולים לחשוב בלי זמן. כאשר מתחילים לחשוב בלי זמן, הדבר מתבלבל בנפש האדם. כאשר אומרים לך שאם תיסע לכוכב אחר, ששם כוח המשיכה הוא שונה, אז אתה תחיה יותר מהר או תחיה פחות. זאת אומרת שאם תיסע למקום, למשל, תיסע למקום שכוח המשיכה הוא יותר חזק, אז הזמן לא עובר, אתה נשאר באותו מקום. וזה מוזר שבן אדם ייסע פה מהכדור הארץ, ייסע לחלל, יחזור בגיל אחר. לא בגיל שאנחנו מכירים אותו. הוא יחיה אחרת. ולא ברור לנו מה זאת אומרת. מה זאת אומרת שהזמן שם הוא שונה? השכל הרגיל האנושי לא תופס את זה. ובכל זאת, אנחנו נצרכים להבין מהו העבר, ההווה והעתיד בנפש האדם. על הפרשה נשאל שתי שאלות שנענה עליהן בהמשך. שהם כיצד עלינו לפרש את הפסוקים בפנימיות, ומה בא בכל זאת התורה ללמד אותנו בסיפורי העבר. אבל לפני שנלמד את זה, נלמד יסודות בלימוד פנימיות התורה, והיסוד היום שנדבר עליו, ומהו העבר, ההווה, העתיד והיחס הנכון עליהם. איך נכון להתייחס בנפשנו לעבר ובעתיד, מה הם בכלל בנפשנו, כדי שנדע איך להתייחס. אנחנו שואלים, האם יש בכלל צורך בזמן לנפש האדם? אז אנחנו שואלים, אם יש תועלת בזמן, איך בודקים פעולה? כמו שאנחנו בודקים כל דבר בחיים. איך בודקים את הפעולות בחיים? נכונות כל פעולה, או אי נכונותה, נבחנת אצלנו על פי יכולתה, לקרבנו למטרתנו, או שמה להרחיקנו ממנה. וצריכים לזכור את זה טוב. למדנו את הכלל הזה המאוד ברור, איך לבדוק מה נכון ומה לא נכון בחיים. מקרב אותי למטרה או לא מקרב אותי למטרה. אם מקרב אותי למטרה, זה נכון. אם מרחיק אותי מהמטרה, זה לא נכון. אנחנו רוצים לבחון את השימוש בהיסטוריה. אותו דבר נשאל על השימוש בהיסטוריה. האם השימוש בהיסטוריה מקרב אותי למטרה או מרחיק אותי מהמטרה? הרבש אומר, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, מורי ורבי, זה צוקל, אומר, ההבחנה בין אדם לזקן, בין אדם זקן לצעיר, היא בכך שאדם זקן מדבר כל הזמן על העבר. שם נמצאת חיותו. תכף נבדוק פה עוד מעט מי זקן ומי צעיר. לא לפי תעודת הזהות. הנה, לפי מה שהרבש אומר. אדם זקן, עוד פעם, מדבר כל הזמן על העבר. שם נמצאת חיותו. הוא לא יכול ליישם את מה שהיה בעבר. העבר כבר נגמר. לכן הוא יכול רק לדבר עליה. מי שהיה במושב זקנים מכיר את זה טוב. אדם צעיר, לעומת זאת, מדבר על העתיד מתוך הכוח והרצון להתעלות ולכבוש פסגות חדשות. הוא מחכה ושואף ליישומן של מטרותיו. הוא רוצה להגיע לדברים חדשים בחיים. יש בו כוח, לכן מה זה משנה לו מה קרה בעבר? אין לו בזה שום תועלת. הרי העבר לא ישוב עוד. העבר הוא כמו אבן שאין לה הופכים. מי יכול לחזור לעבר ולשנות אותו למה שקרה פעם? לכן יש בן 70 שצעיר הוא, ויש בן 20 שהוא זקן, והכל לפי ההבחנה הנ"ל. וכך אדם צריך לבדוק את עצמו. מי מתרפק על העבר? למה אנשים כל כך אוהבים לדבר על העבר? בדרך כלל, אלו אנשים שאין להם את הכוח. נראה כמה הבחנות באנשים האלה כדי שנבדוק את הנקודות האלה בנפשנו. לעתים אין לנו כוח לפעול שוב את אותו עבר. אז אנחנו מתרפקים עליו. כמו שהוא היה בזמן עבר. לכן מדברים על העבר כדי לקבל ממנו, ממה שעשיתי פעם, איזושהי חיות. רוצים לשחזר את החיות הזאת שוב ושוב. כמו המשל שמביא הרבש בקלטת על חלק, בחלק א' בתלמוד עשר ספירות. אמר את זה בעל פה בשיעור. על אותו אדם שהלך לבית זקנים ושאל את אחד הזקנים על עברו. הזקן בהתלהבות סיפר על כל מעשיו. סיפר, פעם היו לי מעשי גבורה. הייתי כזה, ועשיתי את הדברים האלה החזקים, וכן הלאה, כל אחד לפי העבר המתפאר שלו. וסיפר כמה מעשי גבורה וכמה הנאות היו לו. אותו אדם ששמע את הדברים הנפלאים האלה שאותו אדם עשה, שאל אותו במעין תמימות, ומדוע שלא נלך, נעשה עוד פעם את אותם דברים. נאנח אותו זקן, ביודו שאין לו שוב את אותו כוח שהיה לו בצעיר אותו. והכוח הזה, ההרגשה הזאת, אין לי כוח, גורמת לי לשבת ולדבר על אהבה. או לחשוב על אהבה, או לעזות עליו, או רק לרצות לכתוב עליו. אני יודע שישר מתעוררת מחשבה שיש תועלת בעבר הזה, ותכף נדבר גם על זה. ראשית אני מדבר על כל אותם אלה שאין להם שום תועלת בעבר. הם מדברים על העבר, וכשעוצרים לרגע ושואלים, יש תועלת במה שאתה אומר? חוץ מאשר ההתרפקות הרגשית שלך, רואים שאין. אם תסתכלו ותקשיבו, נאמר שתקליטו אנשים, ותראו על מה נסובות השיחות של האנשים, תראו שרוב השיחות נסובות על העבר. 80% מהשיחות מדברים על אנשים או על מה היה היום בבוקר, או על מה היה היום בעבודה, או על מה היה היום אתמול, או מה היה שלשום, מה היה לפני שבועיים. רוב השיחות הם על העבר. למה? כי מטבענו אנחנו אנשים עצלנים. לא רוצים לדבר על העתיד, כי העתיד מחייב. ואיך מדברים על העבר? במונולוגים. אחד מדבר על העבר, כשהוא עוצר, שני שמח, עכשיו יש לו את ההזדמנות לדבר על העבר, עכשיו הוא מדבר על העבר. רוב בני אדם מדברים על העבר כדי לטעת איזושהי תדמית חברתית שלהם. הם רוצים איזושהי תדמית, ולא משנה איזה. יכולה להיות תדמית של מסכן מאוד. ואז הוא מספר כמה הוא מסכן. כמה זה עשה לו ככה, וזה דיבר עליו ככה, וזה פעל ככה. הוא כל הזמן מדבר על העבר. או שהוא רוצה להראות שהוא בן אדם מוצלח מאוד. אז הוא מספר על הדברים המוצלחים שהיו לו בעבר. וכן הלאה. למה בן אדם מדבר עם ככה על העבר? כדי ליצור איזושהי תדמית. אז אמרנו שני דברים. א', כי הוא רוצה ליהנות ממה שהיה בעבר. ודבר שני, הוא רוצה ליצור בתוכו איזשהו סוג, או לאנשים מסובבים אותו. האדם רוצה ליצור סוג של תדמית. לרוב האנשים שרוצים ליצור תדמית חברתית כזו או אחרת, הם בדרך כלל גם משקרים. הם מספרים רק מה שנוח להם לשקר, לספר, סליחה, ואת השאר הם לא מספרים. יש כאלה, לשם מה מדברים על העבר. יש אנשים שיאמרו שהם מדברים על העבר כדי ללמוד ממנו. זו התשובה המפורסמת. למה? בשביל מה צריך את העבר? כי לומדים מהעבר. לומדים מהעבר כדי לדבר על העתיד. ישר צריך לעצור אותם ולומר להם, אוקיי, דיברת כבר 10 דקות, מה למדת על העתיד? בוא נראה עכשיו, מה למדת על העתיד? מה עכשיו תעשה? מה אתה לוקח לעצמך לפעול בעתיד כתוצאה ממה שסיפרת לי על העבר? ואז הפלא ופלא, אנחנו רואים שהבן אדם לא רוצה ללמוד על העתיד. אם היינו רואים שבן אדם מדבר על העתיד כדי ללמוד ממנו, מה היינו רואים? שהוא מדבר על הנושא ולא מדבר על עצמו. כשאדם מדבר על עצמו, על העתיד, והעצמי שלו הוא המרכז המדובר, אז אנחנו מבינים שמה שמעניין זה הוא. והוא זה בדרך כלל עולם הרגשות שלו. והוא רוצה לגרום לעולם הרגשות שלו להרגיש ככה או אחרת. עכשיו, זה נראה לכם פשוט מה שאני אומר, אבל תדעו לכם שברגע שאתם, התרגיל בסוף הפרשה שנדבר עליו, עוסק בדיוק בעניין הזה. לא לדבר על העבר. רק אם הייתם חושבים על שבוע שלא תדברו בכלל על העבר, הייתם חשים מה זה אומר. בן אדם ואני אומר לכם, ניסיתי את זה, לא עכשיו, לפני 20, 25 שנים, יותר אולי, 30 שנים, ניסיתי לשבת עם אנשים בכל מיני מפגשים חברתיים, ואמרתי להם, בוא ניקח על עצמנו חצי שעה לא לדבר על העבר. אנשים לא מבינים בכלל מה זה אומר, לשבת בתוך חברה ולא לדבר על העבר. הייתי בשבעה לא מזמן, נפגשו בסעודה על השבעה. ישבו אנשים, לא היה דבר אחד שדיברו על העתיד. הכל, כל אחד סיפר על העבר שלו. פעם היה ככה, וזה היה ככה, בשביל מה? הרי אמרנו, תכלית של כל פעולה, איך היא נבחנת? לפי התועלת, כפי שהיא מקרבת אותי למטרה. זו התועלת שלה. אם לא, זה לא מקרב אותי למטרה, בשביל מה? אני מדבר על זה. ואנחנו רואים שאנשים לא רוצים ללמוד מהעבר. כי הרי אין כוח לפעול אותו שוב. אבל אם הם לא מרכז המדובר, אלא הדבר הוא מרכז המדובר, כדי ללמוד ממנו על העתיד, עוד ניחה. אם בן אדם יעצור את עצמו וישאל, למה אני מדבר על העבר? התשובה שלו תהיה בדרך כלל מגומגמת. ובדרך כלל תהיה רגשית. מה מרוויח האדם כשהוא מדבר על העבר? תענוג. כל בן אדם פועל בשביל תענוג. רק השאלה היא, ממה נכון לקבל תענוג וממה לא נכון לקבל תענוג? רוב בני אדם יש להם איזושהי תחושה, איזושהי הרגשה בחיים שכך נכון לחיות. מה שמביא לי תענוג זה נכון, ומה שלא מביא לי תענוג זה לא נכון. אבל זה מאוד לא נכון לנהוג כך. זה התנהגות של בהמות. אומר הזוהר הקדוש. ולכן, צריכים לבדוק אם התענוג הזה של אדם המדבר על העבר הוא נכון. למה זה מביא לנו תענוג? התענוג עצמו מתחלק לכמה מדרגות. כשאדם פועל את הדבר, יש איזושהי רמה של תענוג. כאשר הוא רק מסתכל עליו, רמת התענוג היא פחותה. כאשר הוא רק חושב עליו, היא עוד יותר פחותה. וכן הלאה. זה נע לפי החושים המצטרפים לדבר והופכים את הדבר למוחשי. לכן אנחנו מסתכלים על משהו, אפשר ליהנות ממנו, אבל אם אנחנו משתתפים בו, הנעה יותר גדולה. לעתים אנחנו לא יודעים ליהנות בהשתתפות בדבר, אנחנו רק מתבוננים בו בעיני שכלנו. אבל החוויה נובעת מההשתתפות של האדם. לפעמים האדם מדבר על העבר מתוך תסכול, מתוך לספר כמה היה לו רע בחיים, כמה כשהוא היה קטן לא היה לו טוב, וכן הלאה. אבל ממה זה נובע? האדם נהנה מהתדמית החברתית שהוא בן אדם מסכן. ולכן הוא מספר לכולם כמה הוא בן אדם מסכן. כאשר אני מדבר על הארוחה של אתמול, בדרך כלל אני נהנה פחות ממה שאני אוכל. ובכל זאת אני מדבר על הארוחה של אתמול כי זה מהנה אותי. אז לא סתם אנחנו מדברים על העבר, זה מהנה אותנו. רק כמו כל הנאה אחרת, צריך לבדוק אותה אם היא הנאה אמיתית או הנאה לא אמיתית. איך בודקים הנאה אם היא אמיתית? איך יודעים? כן, איך אני יודע אם הנאה הזאת מקרבת אותי למטרה? מה אני יכול לומר? אני יכול לומר, תראה, אם אני נהנה, אני שמח. אם אני שמח, יש לי כוח פעולה. אם יש לי כוח פעולה, זה יקרב אותי למטרה. האם לפי הדרך הזאת ליהנות משתיית אלכוהול, זה יהיה דבר נכון? לא? רק מה? באמת, במידה מסוימת. רק רוב האנשים עוברים את המידה המסוימת. למה אנשים בורחים לשתיית אלכוהול? כי הם פחדנים. לא רוצים להתמודד עם החיים, בורחים. קל להם להאשים את כל הסביבה שלהם, או בורחים לסמים, או בורחים לכל מיני רצון להנאות, שהן הנאות מיידיות. למה כך? למה אנשים עובדים באופן הזה? כי הם בורחים. האם ההנאה שליך שעצמה היא מצדיקה את עצמה? לא בכל מקרה, הרי אנחנו, ברור לנו שכשאנחנו מחנכים את הילדים שלנו והילד שלי ירצה ליהנות מדברים אסורים, אני לא אתן. למה לעצמי כן? ומה זה נקרא דברים אסורים? אז איך נבדוק את ההנאה? ההנאה בודקים על פי הרגש, אם אני נהנה או לא. לכן צריכים להעביר את ההנאה לממד אחר כדי לבדוק אותה. את ההנאה אי אפשר לבדוק במקומה, כי במקומה אני רק מרגיש אם אני נהנה או לא נהנה. צריך להעביר אותה לממד אחר. אז אם נסתכל ממה ההנאה מורכבת, היא מורכבת מאור שמתלבש בכלי. ברצון. רצון זה חיסרון. כאשר אני צמא ואני שותה, אני נהנה. למה? כי היה לי חיסרון שמילאתי אותו. כאשר היה לי חוסר ידיעה ונתנו לי ידיעה, אני נהנה. גם כאשר יש לי מחשבה שיש לי חיסרון, אפילו שאין לי אותו, ונתנו לי אותו, אני נהנה. ואם אחר כך לא היה לי החיסרון הזה, כשאני אבוא להשתמש בו, אני רואה שאין לי מזה ענה, ואני זורק אותו. כך הרבה אנשים שחיים ברצונות דמיוניים, שהם לא רצונות אמיתיים, צורכים הרבה דברים, אבל לא משתמשים בהם. צורכים וזורקים, צורכים וזורקים, הם לא יודעים מה הם רוצים. לוקחים הרבה, משתמשים מעט, ומיד זה נמאס להם. גם עם בני אדם. לוקחים איזושהי חברות לעצמם וזורקים אותה. מהר נמאס להם. כי מה שמעניין אותם זה רק לכבוש, כי נדמה להם שהם רוצים את הדבר. רצון אמיתי צריך להישאר באדם. כך, האדם יכול להעביר את תפיסה, הרגש שלו, לתפיסה שיכולה להיות יותר רציונלית. איך? אם הוא בודק עכשיו את הרצון, לא את הרגש, אז הוא יכול להתחיל לבדוק טוב יותר את עצמו. אם זה הרצון, וזה האור, והאור מתלבש ברצון, המפגש ביניהם, כל זה ביחד, הוא רגש. התלבשות אור ברצון. אני חייב לפרק את הרגש הזה אם אני רוצה לבדוק אותו. אני חייב לפרק אותו לאור, לבד, שאותו אני לא יכול להשיג, כי אור בלי כלי אפשר לתפוס. ואת הרצון. את הרצון לבד, היות והונה, היות והונה בין שתי מתחמים, בין השכל לבין הרגש, כי יכול להיות שיש מצב שיש בו, מצב שאין בו, אני יכול לבדוק אותו, את הרצון, גם מצד השכל. דיין אם נכון לרצות את הדבר או לא נכון לרצות אותו. אם זה רצון נכון או רצון לא נכון. יש רצונות שהם לא נכונים. רצון אני כבר יכול לבדוק, זה לא קשור לעצמי. את הרצון אני יכול לבדוק, כי אני יכול לקשר אותו לדברים של הרצון האמיתי שלו אני רוצה להגיע. כי לא כל דבר נכון לרצות. אם אני רוצה להיות בריא, אבל אני מאוד מאוד נהנה מדבר שמזיק לי לבריאות, אז אני לא אוכל. אז אני יודע שזה רצון לא נכון. זה שאני נהנה ממנו, ודאי שאני נהנה. אבל אם זה מזיק לי וזה רצון לא נכון, אז אני צריך ללמד את עצמי לא לרצות את זה, כי זה רצון לא נכון לי. אני לא בודק אם אני נהנה או לא. אם בניתי לעצמי כזה רצון, אז אני נהנה ממנו. והרצונות שלנו נבנים הרבה פעמים על ידי רצונות דמיוניים לגמרי. ולכן אנחנו פוגשים את עצמנו בכל מיני מקומות שהם לא רצויים לנו, צורכים דברים וזורקים אותם. צורכים דברים, וברגע שצרכנו את הדבר, הגענו לרקנות מוחלטת. וצריכים לשים לב שאת הרצון צריך לבדוק. לכן אנחנו צריכים לבדוק, הרצון שלנו לדבר על העבר, האם הוא דבר אמיתי או לא. אם הוא דבר לא אמיתי, לא הרגש, הרצון. אז התשובה היא שיש מצב שהוא אמיתי ויש מצב שהוא לא אמיתי. לכן צריכים לבדוק את זה באופן שונה. כאשר אדם פועל את העבר רק כדי ליהנות ממנו, אז הוא שוגה פעמיים. א', הוא מעוות את המציאות, וב', הוא פועל רק כדי ליהנות ולא להתקדם. אז מה לכם מהזקנים שבתוככם? ראוי לו לאדם להיוולד כל פעם מחדש. וההיוולדות המחודשת מכריחה את האדם להסתכל קדימה ולצעוד קדימה. כמה פעמים אנשים רבים ביניהם ולא יודעים לעצור את המריבה רק כי לא מסתכלים קדימה. כמה פעמים אנשים שומרים בבוידם הנפשי שלהם כל כך הרבה, אבל אם באותו רגע של מריבה, באותו רגע של בלגן גדול שיש בבית, מה זה משנה מי עשה אותו? מה זה משנה מי אשם? מה זה משנה מה קרה? מה שמשנה, בוא נסתכל קדימה, בוא נראה לאן הולכים. לא רק מה היה בעבר, לאן הולכים. אתה רוצה להשתמש במה שהיה בעבר, לאן הולכים? קודם תסתכל לאן הולכים, אחר כך תסתכל על העבר. והיה, יכול להיות שיותר נכון להסתכל על העבר, אבל יש לי חשד גדול בנו שאנחנו מסתכלים על העבר לא בשביל להסתכל על העתיד. ולכן קודם כל תציב מטרה עתידית מאוד מאוד ברורה, ואז תסתכל על העבר. אז למה אנשים בכל זאת מדברים על העבר? אמרנו שהם נהנים מזה. אז איך נכון לדבר? האדם חייב להבין עכשיו לא רק מה לא. בסדר, אני לא אדבר על העבר. אבל אני נפגש עם בני אדם. אני מדבר עם בני אדם. נאמר שזו לא שיחה מקצועית שגם בה משתרבבים כל מיני דברים. נאמר שזו שיחה שאני רוצה לנהל באופן חברתי, באופן נכון. איך אני אנהל שיחה? על מה אני אדבר? אז התשובה היא שצריך להיות דיבור על העתיד. דיבור על העתיד הנעשה מתוך אחריות. שהיא נעשית כדי לבדוק את המטרות שאדם צריך להציב לעצמו בדרך למטרת העל שלו, שהיא דבקות בהשם, שנעשית מתוך ראייה מפוקחת והשוואת כוחות העבודה עם המטרות הנצפות. זהו דיבור נכון, ונסביר מה אמרנו. הדיבור צריך להיות דיבור על העתיד, ותכף נסביר בהמשך מהו העתיד, כי אנחנו לא צריכים לדבר מהו העתיד, מהו ההווה בנפש האדם. דיבור על העתיד צריך להיות מתוך אחריות, כדי לבדוק את המטרות, לא סתם לדבר על העתיד מתוך פנטזיה. לא להתחיל לדבר, טוב, בעתיד ניסע במסוקים, באוויר, ויעופו לנו בלונים באוויר, ויהיה שמח, ולא לדבר על העתיד מתוך איזושהי עולם דמיוני מופרך. לדבר על העתיד מתוך כך שאני רוצה לבדוק את המטרות שאני צריך להציב לעצמי. זאת אומרת, הדיבור העתידי הוא דיבור מטרתי. מטרתי לכיוון החזון שאליו אני רוצה ללכת, אליו אני רוצה להגיע. לכן החזון שלי צריך להיות חזון כזה שהוא מורכב ממטרת על וממטרות משנה למטרת העל. מטרת העל לא חייבת להיות מוחשת, אני לא חייב לחוש אותה, אבל היא חייבת להיות ידועה, ומטרות הביניים, ככל שהמטרה יותר קרובה אליי, צריך להפוך אותה ליותר מוחשית כדי שאני אוכל לחיות אותה. אז עוד פעם, איך אני מדבר? אני יוצר לעצמי את המטרה, שהיא מטרת העל, שכמו שאנחנו מדברים, שהיא דבקות בהשם, ויוצר מטרות ביניים עד למטרה, למטרת העל. מטרות הביניים חייבות להיות מוחשות. הן חייבות לקחת בחשבון בתוך ראייה מפוקחת, שיש לי כוחות לעמוד בזה. כי אם אני מדבר על דבקות השם, או שאני מדבר על כך שאני רוצה להיות שלם, שאני רוצה להיות כל הזמן אמיתי, אז אני לא יכול לעמוד בזה. אני רואה שאני לא מסוגל. אז אני מתייאש. לכן הקדוש ברוך הוא בנה לנו חיים כאלה, שנותנים לנו את האפשרות לחיות מטרות משנה. אבל לשים לב שמטרת המשנה צריכה לקחת בחשבון שיש בי מספיק כוח למטרת המשנה הזאת, ושהיא תהיה מוחשת לי. שאני אהפוך אותה, אם היא לא מוחשת, שתהיה מוחשת לי. שאני ארגיש אותה. לכן צריכה להיות השוואת כוחות עם העבודה של העבודה שלי עם המטרות הנצפות. שאני לא אדבר על דברים רק פנטזיונרים. רוב האנשים הפנטזיונרים הם לא פרקטיים בחיים. תמיד בעסקים הם בטוחים ב-100% שהם הולכים להצליח, והם תמיד לא מצליחים. למה? כי הם חיים בפנטזיה מתמדת. על עתיד כזה שבטוח שהכל יסתדר. צריכים לקחת כמובן בחשבון גם מה יהיה אם לא יסתדר. בכל מטרה שלוקחים, צריכים לראות גם מה רמת הסיכון לעומת רמת הסיכוי. כמה אני מוכן להרשות לעצמי, כמה אני יכול להרשות לעצמי להפסיד. כמה אני יכול להרשות לעצמי? נאמר, לקחתי מטרה. נאמר, אני החלטתי למטרה, לקחת מטרה, לפגוש אדם כדי שיאמר לי משהו בדרך, בדרך שלי בחיים, שילמד אותי משהו. אני צריך לעשות חשבון, נאמר, הבן אדם הזה נמצא באנטרקטיקה. נאמר, נסעתי והצלחתי והשגתי אותו, והוא אמר לי את הסוד והרווחתי מיליון דולר. אבל אם נאמר שלא הצלחתי להגיע לאדם, הוא בדרך אליו, הבן אדם הזה מת, ועלה לי $500,000 להגיע אליו, האם אני יכול להרשות לעצמי להפסיד $500,000 או לא? אם לא, אפילו שאני הולך להרוויח $1,000,000, אסור לי ללכת לשם. אסור לי להתחיל את המסע הזה אליו. אבל אנשים לא עושים את החשבון הזה. אנשים שהם לא פרקטיים, שלא מודדים את הכוחות שלהם, זה לא רק הכוח לעשות את הפעולה, זה הכוח, מה יקרה אם אני לא יצליח? לאן זה יוביל אותי?
בעצם הכל יסתדר, זה כי אנחנו מבינים שהכל ממנו יתברך. אז ברגע שאם אני מחשב את הסיכונים והכל ולא יוצא לפעולות מסוימות, זה לא איזשהו חוסר אמונה מסוים, הוא פקפוק במעשיו?
הכל ממנו יתברך. היית פעם במגדל בין 10 קומות או יותר? ורצית לרדת למטה מהר פעם, קרה שקפצת מהחלון, למה לא סמרת לבורא? שיהיה בסדר. אני אגיד לך למה. כי הבורא אמר, אשר ברא אלוקים לעשות. רוצה הבורא, ברחמיו הרבים, שאתי שותפה. וכדי שאתי שותפה, צריכה להפעיל שיקול דעת שלך בעניין. ואם לא תפעילי שיקול דעת שלך, אז את לא תהיה שותפה לבורא. אם הבורא היה עושה הכל לבד, אז הוא היה הולך לפרעה. למה הוא אומר למשה בועל פרעה? הוא הולך לפרעה, הוא צריך אותנו בשביל לעשות. אם הוא היה רוצה שתהיה עשירה, הוא צריך אותך שאת תלכי לעבוד? אם הוא רוצה שאת תתחתני היום, הוא צריך שאת תתאמצי? הוא היה מביא את החתן עכשיו, הרגע, השנייה, היה קופץ, אומר, רוצה להתחתן איתי? והיית מרגישה קסומה כולך? זה עוד בטח. אם הוא היה רוצה זה לא היה קורה, אז מה את מתאמצת? את לא סומכת על הבורא, זה לא חוסר אמונה? התשובה לא, זה לא חוסר אמונה. האמונה שלנו בבורא מצריכה מאיתנו את הצורך בפעולה כדי להיות שותפים בבריאה, כך רוצה מאיתנו בורא וכך נכון לנהוג. עקב כך, אנחנו צריכים לחשב את הכוח ההשתתפות שלנו. הכוח ההשתתפות שלנו בא כדי שנאהב את הבורא. כמובן שכל מה שנעשה לא יהיה מכיוון שאנחנו לא סומכים על הבורא, למכיוון שאנחנו יודעים שהוא נתן לנו את העבודה הנכונה כדי שנשתתף ונוכל לבוא איתו במגע. לכן אדם צריך, שוב אני אומר, לשקול היטב כאשר הוא הולך לעשות פעולות, איך הוא עושה, איך הוא בונה את המטרות. אם זה כל כך יפה ונכון, אז למה אנשים לא מדברים כך? למה אנשים לא מדברים על העתיד? הרי זה נשמע כל כך הגיוני שכך צריך לדבר, כך צריך לחיות. התשובה היא שהעתיד, הצבת מטרות, שזה נקרא דיבור נכון על העתיד, מחייבת פעולה. וכל אחד שיצר הרע של האדם מתערב, הוא מושך את האדם למנוחה גופנית או נפשית. למנוחה זמנית, כוח המשיכה של הרצון לקבל, שמושך את האדם לנוח. לכן אנחנו רואים כמה קשה להביא את האדם לדבר על העתיד. תתבוננו בשיחה עם עצמכם, או עם הסובבים אתכם. תראו על מה היא נסובה. לפי זה תוכלו לשפוט אחד מצוי הנפשכם. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה של דקה, דקה וחצי. כל אחד יפנה לבן אדם שלידו וידבר איתו. דקה וחצי, בבקשה. לאחר שעשינו ניסיון קטן לדבר על העבר, חלק על העתיד, חלק הצליחו יותר, חלק הצליחו פחות, אנחנו צריכים להבין היטב גם מהו העתיד. מה זה העתיד? אז ההגדרה, ההגדרה, ותרשמו לכם ותזכרו טוב בנימי מחשבתכם. העתיד הוא הפוטנציאל הטמון באדם. לא שאתם מחליטים מהו. הרי אמרנו שאדם צריך לדבר על מטרות עתידיות. אבל מי מחליט מה המטרות העתידיות? רק היכולת של האדם לחדור לתוך נפשו פנימה יכולה לגלות לו את עתידו. לא היכולת לבדוק את הפרסומות, לא זה נותן לו את עתידו. לא היכולת לשמוע מה אנשים אחרים אומרים שזה עתידו. העתיד טמון בנפשו של האדם. העתיד יכול לצאת מהכוח אל הפועל. הכוח בעיקרו הוא דבר מופשט. הוא מופשט למקום של ההווה שתכף נדבר עליו, שהוא מוחש. ולכן הנקודה הפוטנציאלית של האדם היא נקודה שאנחנו לא יודעים בדיוק מהי. אנחנו צריכים להוציא אותה, את הנקודה הזאת שנמצאת מופשטת באופן המתאים ביותר לצורת החיים שלנו, לסוג שאנחנו חיים, שיכולה לצאת בכל מיני צורות. הבחירה בסביבה שלנו כדי להוציא מהכוח אל הפועל היא זו שנותנת לנו את האפשרות לחיות את הפוטנציאל הטמון בנו כבני אדם. או כמשהו שחשבנו שכך אנחנו רוצים להיות. אז יש שתי צורות להסתכל על העתיד. יש צורה להסתכל על העתיד באופן הבא. אם אני נמצא כאן, אני יכול לומר שפה נמצאת המטרה שלי, ואני צריך ללכת ככה. ואני יכול לומר גם עוד משהו. זה הצורה הלא נכונה. אנחנו רגילים לחשוב שהעתיד נמצא במציאות הזמן במקום של עוד שנה, עוד שנתיים. מה אני רוצה להיות כשיהיה גדול? מה אני רוצה להיות כשיהיה אז כך? כך אנחנו מסתכלים על החזון שלנו. ומהיום אסור לנו להסתכל יותר באופן הזה. אלא איך? מה זה העתיד? העתיד הנכון הוא כזה. אני נמצא כאן, והעתיד נמצא כאן. בתוכי, כנקודה פוטנציאלית. ואני רוצה להקיש אותו מכאן לכאן, ולהסתכל עליו בעיני רוחי כאן. על העני שלי, על העתיד הזה, אני רוצה לראות אותו כאן. אני לא רוצה לראות כאן מטרות שלא מצויות בי בתוכי פנימה. כי תארו לכם שאדם מסתכל פה ואומר, פה אני רוצה להיות אריה. אריה, נשמע מוזר. אבל תארו לכם שהוא אומר, אני פה רוצה להיות לא אריה, אלא עשיר. או פה אני רוצה להיות שליט. או פה אני רוצה להיות אישה. אבל הוא איש. כדאי לו או לא כדאי לו? או פה אני רוצה להיות בעל ידע, או בעל ממון, או נח. פה אני רוצה להגיע שסוף סוף אני אוכל לנוח. או פה אני רוצה שיתנו לי הרבה כבוד. האם זה נכון להסתכל שזאת תהיה אלו המטרות שלי? למה לא? למה לא? תלוי מה יש פה. לפי הפוטנציאל הטמון שבתוכי, ככה אני צריך לרצות פה. אני לא צריך לרצות פה ולהתחיל ללכת. זו שגיאה גדולה מאוד שאנחנו שטופי מוח מטעם החברה החיצונית, שכך צריך להסתכל. לא כך צריך להסתכל. ההוצאה מהכוח אל הפועל נקראת חינוך. חינוך זה ההוצאה מהכוח אל הפועל. זה נקרא חינוך, כמו שהחניכיים מוצאים את השיניים. כמו חנוכה. חינוך, אם כך, זה ההוצאה מהכוח אל הפועל. חינוך זה מציאות של בניית העתיד. איך אני בונה את העתיד? איך אני יודע למה לחנך? לפי הפוטנציאל הטמון בי, כאדם, כיהודי, כל אחד כפי עצמו. בהתחלה הפוטנציאל הוא פוטנציאל כללי, אבל אני צריך להסתכל בתוכי. עכשיו, השאלה שלכם הנכונה תהיה, איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת מה נמצא בתוכי? אתה לא יודע? תשאל את מי שיודע מה נמצא בתוכך. איך אני יודע מה קיים פה? איך אני יודע מה נמצא פה? אז אני הייתי אומר לכם, הייתם רואים עכשיו כלי מוזר פה על השולחן. ואני אומר לכם, לכלי הזה יש איזשהו פוטנציאל. מה הייתם שואלים? מה, את מי היינו מחפשים כדי לדעת מה הפוטנציאל של הכלי הזה? מה תמון בו? למה הוא צריך לשמש? ליצרן, יפה מאוד. הולכים ליצרן. איך קוראים ליצרן שלנו? הבורא. הולכים לבורא, כתב לנו ספר, אמר לנו בספר, הביא לנו אנשים שיפרשו לנו את הספר הזה, ואמר לנו מי אנחנו. מה הפוטנציאל התמון בתוכנו? לא יותר יפים, לא עם שיער יותר יפה, לא עם מגפיים $3,000, לא זה, זה לא אמר לנו, אמר לנו דברים אחרים. ולכן אנחנו לא יכולים להחליט לבד מה אנחנו רוצים להיות. זה לא משנה מה אתה רוצה. אז מה אם אתה רוצה? אז תשנה את הרצון. לכן כשהילד שלך אומר לך, אבא, אבל אני לא רוצה. מה תגיד לו? אז תשנה את הרצון. אז מה אם אתה לא רוצה? אני מבין שאתה לא רוצה. אם היית נשאר עם הרצון שלך עכשיו, היית נשאר קטן, אתה צריך ללמוד לרצות אחרת. עכשיו אנחנו כבר יכולים לראות שאנחנו צריכים לחיות באופן אחר לגמרי. לכן הפוטנציאל הטמון בתוכנו, שהוא כבר טמון בתוכנו, לפי מה שהבורא ברא בכל אחד ואחד. זה מה שנקרא שורש נשמה. אתה צריך לחיות לפי שורש נשמתך. עכשיו צריך לבוא שאלה מוכרחת, איך אני יכול לדעת מהו שורש נשמתי? איך? אני מקשיב לעצמי, אני שומע, הייתי עשיר, גדול. שורש נשמה שלי של להיות אלכסנדר מוקדון. חצי מהאנשים שהכרתי פעם בעבר היו קליאופטרה. אז השאלה היא, איך האדם יודע מי הוא? תשובה, האדם לא יכול לדעת בשום פנים ואופן מי הוא. לא נותנים לנו לראות מי אנחנו, לפני שנתקרב אל עצמנו במעגלים, הולכים ומתקצרים ומתמרכזים. אנחנו קודם כל בני אדם באופן כללי, תתנהג כמו בן אדם באופן כללי, יגלו לך קצת יותר פנימה. תתנהג עוד קצת פנימה, יגלו לך עוד יותר פנימה וכן הלאה, עד שיגלו לך את הנקודה האמיתית שלך. רוב בני אדם רוצים, תגיד לי מי אני, מי הייתי בגלגול הקודם, מה אכפת לך? מה זה פה, מה אתה, קרוב האנשים באים, הרב, נכון שפעם בגלגול הקודם הייתי כזה? מה אני אומר? אולי יותר תחשוב מה תהיה בגלגול הבא, לא מה היית בגלגול הקודם. זה יותר טוב. ולפי מה שתהיה בגלגול הבא, אתה צריך לדעת שבסוף אתה צריך להגיע לדבקות בבורא. ושם אתה צריך להסתכל. לכן, הבחירה של האדם, העתיד של האדם, שאותו צריך לבחור, היא התכלית הקיימת בכל בריאה ובכל בריאה. כך צריך לבנות את העתיד שלנו. ולכן, החקירה של מה שאנחנו עושים בתורה, היא חקירה של מהו העתיד שאליו אנחנו רוצים ללכת. לא מהו העתיד שאנחנו רוצים, זה בכלל לא משנה. בכלל לא משנה מה אנחנו רוצים. מה שאנחנו רוצים אנחנו צריכים לשנות, כי מתוך מה נובע הרצון? רק מסך הנפשיות שיש בתוכנו עכשיו. לעתים אנחנו פוגשים את עצמנו על ידי חשיפה, חשיפה לכל מיני רצונות, כדי לדעת מה נוגע באופן אישי אלינו, אבל זה רק הכישרונות שאיתם אנחנו מתקדמים לכיוון איזשהו עתיד. העתיד הוא לא אם תהיה מורה, או תהיה איש מחשבים, או תהיה גננת, או תהיה פרופסור לכלכלה באוניברסיטה. זה בכלל לא העתיד. העתיד הוא משהו נפשי שמתלבש בלבושים גשמיים שמבטאים את הנקודה הנפשית הזאת. ולכן עיקר העבודה היא עבודה נפשית. צריך ללמוד אותה. הבחירה בתכלית היא הבחירה בעתיד. שתכלית זה תו בהתחלה, תו בסוף וכלי באמצע. כלי זה המעבר, כלי בגימטריה 60. כל בחינה של 6 למדנו שהיא זמן היגיעה של האדם. הכלי הוא זמן היגיעה מהתף הראשונה, שתו זה גם תכלית, אבל היא תמונה כבר באדם, רק נקודה פוטנציאלית. שתבוא לנקודה הסופית. אז הבחירה בתכלית היא הבחירה בעתיד. הבחירה בעבר או בהווה המורגש היא בדרך כלל בחירה ברצון המורגש, בצד הבהמי שלנו. מהו ההווה בנפש האדם? תראו, אם עכשיו הייתי אומר לכם לדבר על העתיד, אז הייתם צריכים לדבר על מהי התכלית שלכם. כל אחד היה צריך לדבר מהי התכלית שלו. ואם הוא לא יודע תורה, לא יודע את חוכמת הקבלה, לא יודע לאן הולך העולם, לא יודע לאן צריך להתקדם העולם, אפילו בסדר הנפשי שלו, הגשמי שלו, צורת ההצטרפות של בני אדם וכן הלאה, איך הוא יכול להבין? צריכים להכיר גם את הנקודה הפנימית וגם לאן הנקודה הפנימית צריכה ללכת. תורת הקבלה מתארת לנו את זה כל כך ברור, אז מה אנחנו כל היום מתעסקים בדברים שהם רק קרובים או עבר או עתיד נרצה לפי ההרגש העכשווי. אם אני בודק את העתיד לפי מה שאני מרגיש עכשיו, אז העתיד שלי הופך להיות חלק מההווה שלי. ואז אני מגיע לעתיד, מסתכל אחורה ואומר, זה לא מה שרציתי. אני רואה שלא הגעתי למה שרציתי בחיי. מעט מאוד האנשים שמגיעים לגיל מבוגר ואומרים ככה רציתי לחיות. פגשתי אתמול איזה אמא שבאה אליי לשיחה, ואמרה לי, אני לא ככה רציתי לגדל את הילדים שלי. היא אומרת לי, תקשיבו, היא אומרת לי, אמא בישראל, אומרת לי, היום אני אישה מבוגרת, אם שואלים אותי, לא להקשיב, הצעירות לא להקשיב, אומרת, היא אומרת לי, מי ששואלת אותי אם כדאי ללדת ילדים, אני אומרת להם, רק אחד, אם יש כאן, הילדים של ערבים ביניהם. זאת אומרת, אם יש כמה ילדים, היא אומרת, יש לי ילדים, נגיד יש לי 4 ילדים, היא אומרת, יש לי 4 יחידים. 4 יחידים. כי כל אחד יחידה נפרדת. ואת הצרות שיש לי מהילדים, אומרים ילדים זה שמחה, אומרת, הילדים שלי זה רק צרות. איך היא גידלה את עצמה? היא גידלה את עצמה לעבר תכלית? ממש לא. היא חינכה את הילדים שלה, חנוך הרנר על פי דרכו, מה זה דרכו? דר כף וב. כף וב זה גימטריה של יו"ת קי וו"ת קי. צריכים להכין דירה שהקדוש ברוך הוא יוכל לשכון בתוכנו. האם ככה אנחנו מחנכים את עצמנו, את ילדינו, את הילד שבתוכנו, או לא? מהו ההווה בנפש האדם? אחר שדיברנו על עבר ועתיד, צריכים לבחון מה זה הווה. הווה זה הוויית הדבר. הפנימיות של הדבר עצמו. כאשר אנשים מתווכחים, ויכוח אמיתי, ויכוח לשם שמיים, שאנחנו רואים למשל שהגמרא מלאה בוויכוחים, וכשבן אדם מסתכל מהצד, הוא אומר, מה הם מתווכחים כל כך הרבה? מה, אי אפשר להגיד מה האמת וזה הכל? אלא ויכוח זה מהמילה נוכח, מהמילה הווה. להגיע לנוכחות הדבר, להגיע להוויית הדבר. ויכוח לשם שמיים, סופו להתקיים. וויכוח שאינו לשם שמיים, אין סופו להתקיים. אם כך ויכוח, הוא כדי להגיע לאמת. מהי האמת? מה שאני אומר? מה שהוא אומר? לא. מה האמת? האמת היא הכלל שמורכב מפרטים. ולכן הוויכוח, הוא לא בא לומר מי צודק. הוא בא שכל אחד ייתן את הצד שלו בוויכוח. כמו שאם הייתי אומר לכם שהמחשב הוא לבן עם אותיות שחורות, מה שמונח מולי, ואתם הייתם רואים מהצד הזה את השחור, הייתם אומרים לי שאני לא יודע מה אני אומר, ואנחנו עכשיו היינו יכולים להתמקח בינינו. כי אני מסתכל פה ואתם מסתכלים שם, אומר שאתם לא יודעים שזה מחשב. ואני אומר לכם, תראו, יש לי פה לבן עם שחור. ואתם הייתם מתווכחים איתי, ויכול להיות שאם הייתם מתרגזים עליי, הייתם אומרים לי, אתה ממש משוגע, אתה לא רואה כלום מהחיים שלך, אתה לא מבין שום דבר מהחיים שלך. והייתי מתווכח איתכם והייתי אומר לכם, לא, מה פתאום? אתם ממש אנשים שחלים, אתם אין לכם עיניים לראות, יותר טוב שלא תסתכלו יותר בחייכם. וכך היינו רבים אחד עם השני, כמו שנעצור ונגיד רגע. בוא נראה מה ממה שאתה אומר הוא אמת, ומה ממה שאני אומר הוא אמת, בוא נרצה להרכיב את הפאזל הזה. האם אנחנו מסתכלים בוויכוח מי צודק, או מסתכלים בוויכוח מהו הצדק? וזה הבדל עצום בוויכוח. האם כשאני מדבר עם מישהו, אני מנסה לברר מה ממה שהוא אומר זה אמת, או שאני מנסה לבדוק איפה הוא טועה, שאני אגיד לו שהוא בכלל טועה ואני צודק. איך אני מדבר? איך אני מקשיב? אז ראשית, להתווכח זה טוב מאוד. ויכוח מפרה את האפשרות להגיע לאמת, כי האמת נתפסת אצלנו על ידי פרטים, ואנחנו לא יכולים לחדד את כל הפרטים רק בנפשנו. ולכן אנחנו חייבים להסתכל על מרחב גדול של פרטים, שלבד אנחנו לא יכולים לתפוס אותם. ככל שאדם יותר גבוה, הוא רואה את הכלל עם יותר פרטים. וכל פרט הוא יודע לשייך לאותו כלל. היכולת של האדם לבחון אם האדם דובר אמת או לא דובר אמת, היא ביכולת שלו לא לדעת את הפרטים שלו, אלא לדעת את הכלל שמורכב מכל הפרטים. הכלל הוא האמת. הפרטים הם ראיית הצד שכל אחד מייצג באמת. ולכן, יש אמרה כזאת שאומרת, אצל אנשים, המון העם מדברים כך, בעצם כולם צודקים. נכון? אם כולם צודקים, אז גם התורה הזאת צודקת, גם התורה הזאת, כלומר, כל החסידויות צודקות, כולם בסדר. כך אומרים יפי הנפש. ועל זה מה אני שואל הרבה פעמים. נכון, גם היטלר צודק. חס ושלום, ימח שמו וזכרו. לא. זה לא. אז איך נדע מה כן ומה לא? זאת אומרת שיש מי שצודק ומי שלא צודק. בכל דבר יש צדק בעולם, כי אם הוא לא היה, אם הוא היה בעולם, זאת אומרת שהוא בא מהבורא. רק לדעת מהו הצדק, אני לא תמיד יודע. אבל הבירור שלי הוא איך הוא מצטרף לכלל. כדי לדעת מה האמת, אם כך, מה אני צריך לדעת? מהו הכלל? הכלל נקרא אמונה. בלי לדעת מהי האמונה הראשונית שלי, למשל, שהבורא הוא טוב ומתיב, אז אני לא יודע אף פעם את האמת. אבל אם האמת היא תלויה במה אני מרגיש, אני מרגיש שזה אמיתי. מי שמדבר ככה מדבר כמו כלב. רק כלבים מדברים ככה. בני אדם שהם כלבים. כלב דואג רק, זה כמו הלב. לא כלב במובן של כללה, לא... שזה לא יהיה רק דיבור גס. כך אומר הזוהר הקדוש. כלב, הכוונה זה כמו הלב. אני מרגיש שזה אמיתי. איך אומרים לכם, כל מיני שרואה מודעות, תרגיש אם זו האמת שלך. איזה אמת שלך? מי? אתה מחליט מה האמת? ראיתם בא מסומם, תשאל אותו, מה האמת שלך? הוא אומר, עוד מנה. זה האמת שלו. עוד כוסית. זה האמת שלו. לכן, כשאנחנו מדברים, ובעיקר בזוגיות, ולשים לב טוב, בעיקר בזוגיות, כל בירור בין שניים צריך להיות רק ביחס לאמת, שהיא הכלל. לכן אם לא בונים את הזוגיות על פי האמת, אם לא בונים את הזוגיות או כל יחסים על פי האמת, אין זוגיות. רק מסתירים את המלחמות. המלחמה תגיע. לא תדעו אפילו איך. מה שלא נמנע על פי האמת, מת. או, זה חרוז יפה. מה שלא נבנה על פי האמת, מת. לכן ככה אנחנו צריכים לברר גם עם עצמנו וגם עם סביבתנו. אז רק התחלנו לומר, כאשר אנחנו רוצים לדבר על הוויית הדבר, והוויית הדבר זה כאן ועכשיו, הנקודה הפנימית העמוקה ביותר שלא תלויה בזמן, בעצם כל רגע שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מה שהיה לפני דקה, לפני שנייה, לפני עשירית שנייה. אף פעם אין דיבור ממש על ההווה, כמי אפשר לחוש את ההווה. ההווה חייב להיות בלי זמן. לכן רק תפיסה רוחנית מעבר לזמן ומקום, היא תפיסה של הוויית הדבר. אין תפיסה של הוויית הדבר, אלא מעבר לזמן. ובכל זאת, התורה שבה אנחנו חשים את ההווה היא ההרגשה. מה שאני מרגיש עכשיו זה ההווה. זו התפיסה הקרובה ביותר, הקרובה ביותר למציאות שנקראת הווה, בנפש האדם. איך אפשר להבין את זה ברוחניות, את העניין של הזמנים? כך כתוב בתלמוד 10 ספירות, בחלק זין, באור פנימי אות יוד. כך אומר בעל הסולם. באופן, כך כתוב, באופן ששלשלת הזמן המצויה לנו בעולם הזה, מבחינת היה והווה, נמשך לנו מהעליונים מכוח פנימיות וחיצוניות. שמה שהיה נמשך מפנימיות, ומה שהיא בהווה נמשך מחיצוניות. זאת אומרת שכל העבר זה פנימיות. כל מה שהיה לי בעבר, זה לא, אני לא מדבר על מה שהיה פעם, אלא עכשיו זה נמצא בתוכי, בתוכי פנימה. מבחינה פסיכולוגית, אם תרצו, זה התת מודע של האדם, התת מודע הנפשי. ומי שמעמיק יותר, נלמד את זה בקורס המוח האחורי, זה בבואת התכלית של האדם. מבחינת עברו הרוחני, שהשורש המוקדם ביותר שלו הוא הרצון ליתר דבקות, כך הוא בודק דרך זה, הוא בודק את העתיד שלו. בעל הסולם נותן לנו דרך מסודרת איך לחיות את העבר וההווה והעתיד. איך נכון לחיות אותם? אחרי הסיכום של הכל, צריכים להשתדל בכל שאתה, דבר שאתה עושה, כמה שאתה יכול, בלי לפגום באמת, לחיות אותו כמה שיותר חווייתי. לפי סוג החוויה שאתה צריך באותו זמן. כן. צריכים לחיות כל דבר שאתה עושה באופן החווייתי ביותר שאתה יכול לפעול, בלי לפגום באמת. כיוון הפעולות שלנו צריך להיות לפי התכלית שאליה אנחנו צריכים להגיע. וזה העתיד שלנו. חייבים למקד את העתיד שלנו כך שיש לנו נקודת שאיפה רחוקה עם מטרות משנה שאליהם אנחנו מתקדמים לאט לאט, לפעמים בעולה ויורד. עם כל העבר שלנו, את כל העבר שלנו אנחנו צריכים לסדר תוך כדי הליכה. כי העבר שלנו הוא הנפש המשויה לנו באותו רגע. היא תלויה בכל מה שקרה לנו בעבר, שנמצא בנפשנו, שאותו, כמו הרבה מוצרים שקנינו, צריכים כל הזמן לסדר בתוכנו, לפי מה שקרה בנו באותו רגע. כמו שהכניסו לנו הרבה דברים לחנות, או לבית, לחדר, וצריכים לסדר אותם. חלק גדול, גדול, צריך לזרוק. חלק צריך להשאיר את הדבר שצריכים את כל השאר לזרוק, חלק קטן בדרך כלל. ואותם כל דבר צריך לשים על המדף שלו, במקום שלו, צריכים לארגן את הנפש, כך שיהיה מקומות מסודרים לכל דבר בנפש. ולכן אדם צריך לחיות עם עקרונות חיים מסודרים. אם אין לו עקרונות חיים מסודרים, יש לו הרבה דברים נכנסים אליו לנפש, והוא לא יודע איפה לשים אותם. אז מה הוא עושה? מה עושים בבית כשאין מקום לכל דבר? הכל בבלגן. דוחפים לארון גם את זה וגם... מה אומרים? אחר כך נסדר. אבל אחר כך לא מסדרים. כי אחר כך לא יודעים מאיפה להתחיל אפילו. ואז שומרים, ואז הבוידה מלא, ואז בכל מקום מוצאים דברים. ויש אפרונות במדף הזה ובמדף הזה, ובמדף הוא ובמדף הזה. ואז בלגן שלם בנפש האדם. אז מה צריכים כדי לסדר את העבר בנפש האדם? תזכרו את זה טוב, מקומות מוכנים מראש לכל דבר, כמה שאפשר. להיפטר ממלאי שלא נצרך. להיפטר פשוט, לזרוק. צריכים ללמוד איך זורקים מהעבר. מכל מה שאני בודק, אני בודק רק את הנצרך ממנו כדי לשמש את נפשי. איך אני בודק? לפי התכלית שהיא תלויה בפוטנציאל שקיים בתוכי, בכוח שקיים בתוכי שאני צריך להוציא אותו מהכוח אל הפועל. ואת כל זה אני חי בהווה, בכל רגע ורגע, בחוויה הגבוהה ביותר שאני יכול לקיים, בהליכה של ימין ושמאל, שימין זה שאני מאמין במטרות בעצמי, ובבורא, במטרות שאליהם אני צריך להגיע, ובראייה כל הזמן מהחסרונות שמפריעים לי ללכת. כך אדם צריך לחיות. כל מה שאמרתי עכשיו הוא לא קל, כל אחד מהשלבים האלה צריך ללמוד בפירוט איך עושים את זה, אבל זאת צורת החיים הנכונה בנפש האדם. ואז אנחנו לא צריכים לחיות את העבר והעתיד בצורה של זמן, אלא אנחנו משתמשים בזמן בשביל הנפש שלנו, שהיא נטולת זמן. וכך צריך לחיות. כי כל העניין הוא לקחת את המציאות של פה ועכשיו, של הזמן שלנו, של התודעה הגשמית שלנו, שתלויה בזמן ומקום, והיום דיברנו רק על הזמן, גם על המקום צריך לדבר, להפוך אותה לנפש. ונפש זה דבר שלא תלוי בזמן ומקום. וכך צריך לחיות. אז אתם לא יכולים את הכל בבת אחת, אבל לפחות יקחו מהשיעור הזה את העניין של להשתדל כמה שפחות לדבר על העבר ואת העתיד לבנות על פי הפוטנציאל הקיומי שלנו. לא הספקנו לדבר על השאלות בפרשת השבוע, חבל. לסיכום לומר שמשה רבנו לא בא לספר סיפורי נוסטלגיה לעם ישראל. משה בא להקנות דרך אמת לכל אחד מאיתנו. הסיפורים לעתים מאוד מרגשים, מאוד נוגעים ללב, אך עלינו תמיד להיות קשובים למטרתנו האמיתית. דרכה להתייחס לכל הסובב אותנו. ובעיקר לכלי החשוב ביותר, המצוי בידינו שהיא תורתנו הקדושה. עלינו לחפש ולמצוא בתורה את הסודות הטמונים מעבר לדברים עצמם. וזאת על פי הפירושים של התורה, על פי חוכמת הקבלה בדרך בעל הסולם. בעזרת השם, נבוא כולנו למיצוי האמיתי והנכון של הבנת התורה, נפיץ הבנה זו ללא בושה ומתוך גאווה בדרכי השם, כך בעזרת השם, נגיע כאחד לביאת משיח פנימית וחיצונית במהרה בימינו אמן. התבוננות שבועית, לא במקום תורה ומצוות, מטרת ההתבוננות של השבוע להגביר את המודעות שלך לצורך שלך לא לדבר על העבר. כתוב לדבר, אבל צריך להיות לא לדבר על העבר. נכון. לא, זה בסדר. זה לא טעות. זה לא טעות. אתה צריך להגביר את המודעות שלך, שיש לך כזה צורך נפשי לדבר על העבר. איך מגבירים מודעות? תמיד על ידי פעולה הפוכה. אם אני רוצה שתהיה לי מודעות ליד ימין, כמה אני צריך אותה? אני לא משתמש איתה כמה ימים, אני רואה כמה אני צריך אותה. אותו דבר פה. א', קבל על עצמך במשך שבוע, לא לדבר בלשון עבר בכלל. לא לדבר בלשון עבר. ב' כדי לזכור את הדבר, שים לעצמך תזכורת. את הטבעת ביד השנייה, מה שאתה מחזיק ביד. תודיע למכריך הקרובים שהחלטת לא לדבר על העבר, תבקש שיזכירו לך על ידי סימן מוסכם שאתה מדבר על העבר. לא יגידו לך, אתה מדבר על העבר. תגיד להם, אתם עושים לי ככה, אני יודע שאני מדבר על העבר. תבטיח גלידה או משהו אחר, על כל פעם שדיברת על העבר. כך זה יהפוך גם למשחק וגם לשוטר טוב. לא רק שוטר של כנס. היי, כעת אתה יכול לחוש, אחרי שתעשה את זה, כמה חסר לך הדבר הכל כך לא חשוב. כמו דיבור מתמיד על העבר, שכמעט תמיד גובל הוא בחובו רחלות מיותרת. ואז, כעת תוכל לשים לב שהרבה משיחות האנשים סוגרים על העבר ולא סביב המטרות העתידיות. היות ומטרות עתידיות מחייבות פעולה ואנחנו עצלנים. אבל צריך לעשות את זה. אם קשה שבוע, אפשר יום אחד. אם קשה יום אחד, אפשר לעשות שעה. אם קשה שעה, אפשר לעשות 5 דקות. גם אז אפשר לחוש בזה. אבל כדאי לעשות יותר. כדאי, אם קשה, לקחת את כל הזמן, לקחת שעה כל יום. שבשעה הזאת, שאתה יודע שאתה בשיחה, לא לדבר על העבר. זה בטוח עובד, זה מכניס אותך למודעות אחרת. גם אחר כך, אם תדבר על העבר, יקרה לך משהו. אתה תחוש, מודע מאוד למה אתה מדבר, יותר מכרגיל, וגם פתאום תקשיב אחרת לאנשים. פתאום אתה תהיה מודע באופן אחר להתנהלות הדיבורית שלך. תודה רבה לכולם.